השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
יש לכם דרישת שלום מרבי נחמן, הבעל שם טוב הקדוש. אחד הדיבורים שאמרו על הבעל שם טוב, אמרו עליו שהוא אוהב הרבה אור. שאל הרבי יצמח צדק, מה זאת אומרת שאמרו על הבעל שם טוב שהוא אוהב הרבה אור? אז הוא הסביר שאור זה בגימטריה רז, סוד. כל דבר שאנחנו פוגשים אותו רק בהיבט החיצוני שלו, אז הוא מאוד חסר. כל דבר שאנחנו פוגשים אותו רק בהיבט החיצוני, הוא דל ביחס למה שהוא באמת תומן בחובו. אז לכן הבעל שם טוב לימד אותנו לגלות את הסוד של הדברים, את הפנימיות של הדברים. וברגע שבן אדם מגלה את הפנימיות של הדברים, אז ליבו מתרחב. בלקוטי מוהר"ן קל"ג אומר רבי נחמן, וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב שאמר, אוי ואבוי. כך אמר הבעל שם טוב, אוי ואבוי. כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים, עומדת בפני העיניים ומעכבת מלראות אורות גדולים. אז כל אחד מאיתנו רוצה לראות אורות וסודות נפלאים שהמציאות תאיר לו. הכוונה היא שלגלות מה תמון בכל דבר. כל דבר שאנחנו עושים ופועלים יש שם אור, אור רוחני, אור הבורא יתברך. ואנחנו רואים קשר מובהק בין אור וסוד. עכשיו אומר הבעל שם טוב, מה מונע ממני מלראות את הסוד, מלפגוש את הסוד? היד שלי בעצמי. היד הקטנה עומדת מפני העיניים ומונעת מלראות אורות וסודות נפלאים. במקום אחר הוא אומר, שזה הדימוי של רבי נחמן בעצמו, שיש לו מטבע מול העיניים. טוב, זה היה הקדמה לתורה של רבי נחמן, שהוא מדבר על כך שבאמת האור שקיים בעולם הוא כל הזמן נמצא בשווה, ורק בגלל המציאות הגשמית אז האור הזה נראה לעינינו בצורה מכוסה. וכך הוא אומר, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. מה זה ואורח צדיקים כאור נוגה? ואורח צדיקים, הדרך של הצדיקים, כאור נוגה. אור נוגה זה אור שהוא לא בבת אחת בסיוע. זה מתחיל בעמוד השחר, ולאט לאט האור הזה הולך ומתגבר, הולך ומתעצם. עד נכון היום. וכך הוא אומר, כי השמש בעצמה מאירה במקומה בשווה בתחילת היום. ובאמצע היום. רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם ובין השמש. על כן אין האור מתפשט כל כך בתחילת היום, רק מקצת מקצת, עד שנתפשט על הארץ. כן הצדיק הוא בעצמו מאיר תמיד, רק המניעה מחמת המקבלים, והמניעה הוא מחמת הארץ המפסקת, אין העולם הזה. כי בני אדם משוקעים בעולם הזה, אבל כן אינם יכולים לקבל אור הצדיק. והוא עניין שאמרו בגמרא, פה מביא את הציטוט, רק העניין הזה שלפעמים בן אדם נמצא ליד אור גדול, והוא בעצמו מונע מעצמו מלקבל את האור המיוחד הזה. המנחם מביא דוגמה מאוד מעניינת על עפרון, שהיה לו את מערת המכפלה בשטח שלו, ומערת המכפלה זה המקום, זה פתח שער גן עדן, כך מביא רבי נחמן בשם הזוהר הקדוש בלקוטי מורן בתורה י' ז', ולמרות שהוא היה ליד המקום הכי נפלא שזה פתח גן עדן, הוא ממש לא רצה את המקום הזה, הוא רצה להעביר אותו הלאה, כמו שמצינו גבי עפרון, שמקום מערת המכפלה שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות. יש פה דברי שבח למערת המכפלה לא שגרתיים שמביא רבי נחמן, שדרך שם עולים כל הנשמות, ואורו גדול מאוד, אורו של מערת המכפלה, למרות שצריך להיות בלשון נקבה, אבל אורו של המקום. אף על פי כן, אצלו היה מקום חושך ואפלה. עפרון החיתי, לא רק שזה לא העיר לו, מה שהוא רוצה להגיד רבי נחמן, שלפעמים בן אדם נמצא במקום הכי מדהים בעולם, ועם הלב סגור והוא לא פנוי לקבל את הטוב שיש שם, אז לא רק שהוא לא רואה את הטוב שיש שם, הוא עוד רוצה להיפטר מזה, זה מבחינתו ממש מקום חושך. והדוגמה המקראית לכך אומר, יש את מערת המכפלה, שזה המקום הכי מדהים בעולם, זה כביכול, נשמה זה דבר רוחני, ומערה זה מקום פיזי, מערת המכפלה, נקודה גיאוגרפית. אבל זה מקום ששמיים וארץ נפגשים שם, זאת אומרת, זה מקום במימד פיזי, שהוא הכי רוחני שקיים בארץ ישראל. אולי תשאלו אותי מה לגבי בית המקדש, בית המקדש זה עניין דומה, רק בכל זאת מערת המכפלה זה ככה נאמר שהתפילות והנשמות עולו דרך שם ואורו גדול מאוד. אף על פי כן אצלו היה מקום חושך ואפלה, ועל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם. במקורות לא כתוב שהוא מחר אותו בשמחה רבה. רבנו אומר, כשבן אדם יש ככה הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה שדבר מסוים יצא מרשות ההפך הקדושה לקדושה, או אפילו בכלל בעסקים, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שעסק יעבור לידי מישהו אחר, או שנגמר זמנו של פלוני מהעסק הזה, הוא מוריד את ערכו בעיניו עד כדי כך שהוא מואס בו. לפעמים רואים תופעות פליליות בעולם, בן אדם בונה בית במשך כמה שנים, יש הבדל בין קונה בית לבונה בית, כי בבונה בית הוא לוקח את האדריכל, וזה ממש לפי טעמו, כולל העריכים וכולל החדר החצה, כל הפרטים, באמת משקיע בטוב טעם, וזמן מה אחרי סיום הבנייה, שר חינו של הבית. זה לא שהוא חושב שהוא לא טוב, אלא משהו באותו בן אדם כבר שייך למקום אחר. פתאום יש לו איזו התעוררות, אם הוא גר בעיר לגור בכפר, ואם הוא גר בכפר לגור בעיר, למעברים. וצריך לדעת שזה הרבה פעמים ככה הקדוש ברוך הוא, ככה צורת, אפשר לראות את זה כברכה, זאת אומרת שבן אדם שהשקיע במקום מסוים, הוא אומר מה אחרי שהשקעתי, אני עכשיו אינקור את זה לפלוני, ויש אנשים שראו את זה בפשטות, איזה יופי שכל ההשקעה שלי, עכשיו יהיה עוד מישהו שיהנה משם, ואנשים שנמצאים בתודעה הזאת, אז במקום הבא שהם מגיעים, גם הם זוכים ליהנות מפירות שאנשים נטעו. זאת אומרת, שמצד אחד התחלנו לדבר על זה בהקשר, רבי נחמן קודם כל רוצה לומר שאתה יכול להיות במקום הכי מדהים בעולם ונחשך אורו. יכול להיות מצב שנחשך אורו של המקום, בשביל שהוא יעבור הלאה כמו המקום מעפרון, שאתה צריך לבוא לאברהם אבינו. והוספנו גם כן שיש פעמים שנחשך אורו של מקום מסוים בשביל שבן אדם יצא לשליחותו במקום נוסף. ויש אנשים שזוכים להיענות לקריאה הזאת, זאת אומרת, הם לא נחפזים ללכת ממקום למקום, מצד שני, הם גם לא בכוח נשארים ולא עוזבים את אותו עניין. עכשיו, נקרא בכל זאת עוד פעם על אפרון. על אפרון זה, הוא, גם אם הוא היה יודע לגמרי את מעלת מערת המכפלה, עדיין מערת המכפלה נועדה לאברהם אבינו. זה שאפרון, נאמר, היה יודע את מעלתה ומנסה להיחס בה בכוח, זה עדיין לא היה מועיל, הוא לא היה זוכה לקבל את האור שלה. האור של מערת המכפלה צריך דווקא לעבור אל אברהם. כמו שמצינו גבי אפרון, שמקום מערת המכפלה, שהוא שער גן עדן, וואו, איזה מילים, שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות, ואורו גדול מאוד, אף על פי כן היה אצלו, אף על כן אצלו היה מקום חושך ואפלה, אבל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם, כמובן. וכמו כן, אומר רבי נחמן, כשנחשך אור הצדיק שהוא מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל, אדרבה הוא חושך אצלו. וזה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל, שעל ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות. אז יש פה הזדמנות לתפילה מיוחדת, שנזכה לראות את האור של הדברים הטובים שנמצאים סביבנו בכל התחומים, בכל לראות את ההשגחה הפרטית. אני קורא עכשיו איזה ספרון של איזה סופר אמריקאי שהוא מתאר של בן אדם שחי חיים מאוד אפרוריים והוא נפטר, ואז הוא אומר לעצמו, אני האדם הכי אפרורי שהייתי, בטח לא היה בחיים שלי איזה משמעות, איזה עניין. והוא מקבל מפגש, זה סיפור דמיוני, רק יש פה רעיון רוחני עם חמש דמויות, זה נקרא חמישה אנשים שתפגוש בגן עדן. אחד עם חמישה דמויות שהוא הכיר בחייו, שנפטרו כבר, והאנשים הכי סתמיים, האנשים הכי שלא היה מוצא בהם עניין, וכל אחד משלים לו איזה פאזל, זאת אומרת לוקח איזה סיטואציה אפורית או אינה מובנת שהוא חווה בחייו, ומגלה לו, מאפשרת לו לראות איזה משמעות מדהימה הייתה שם. מה שמיוחד בסיפור הזה, זה סיפור שמתרחש באורח חיים מאוד אפורי. בן אדם ש-80 שנה אחראי תחזוקה בפארק שעשוי. עכשיו, למרות שזה, כמו שאמרתי, זה סיפור דמיוני, אבל מה שמיוחד שם, הנקודה הזאת זה לגלות, להעביר איזשהו מסר שבאירועים הכי אפרוריים או במציאות הכי כביכול משעממת אמון שם אור גדול. אנחנו בעצם צריכים להזמין את הלב להסכים לפגוש את אותו אור בתוך אותה מציאות שנראית אפורה. זה בדרך כלל כשאומרים על משהו שהוא אפור, זה צבע של עננים. אנחנו בתקופה הזו מתגעגעים לאפרוריות הזו, זאת אומרת, יש זמן, כידוע שיש 28 עיתים בספר קהלת, שיש לכל דבר זמן. ולראות את הצבעים הבהירים של האביב בעיצומו של החורף, זה אחד הדברים הכואבים שיש. זה לא באמת הזמן של זה. ולבקש שתואר לנו המציאות. וברגע שבן אדם זוכה שהמציאות מהירה לו, אז היא הרבה יותר חגיגית עבורו. וברגע שהיא הרבה יותר חגיגית עבורו, הוא קם בשמחה לכל יום. בלקטועי מוהר"ן, תורה נ"ד, רבי נחמן אומר, שיטה מיוחדת איך לקום בבוקר בשמחה מיוחדת. הוא אומר כך, צריך לשמור מאוד את הזיכרון שלא ייפול לשכחה, דיינו שיזכור תמיד באלמה דעתי ולא ישכח. אלמה דעתי זה הכוונה היא עולם הבא. ומה זה לזכור תמיד באלמה דעתי? זה גם תמיד להיזכר בפנימיות של המציאות. לא להשתכנע ממה שרואים כלפי חוץ. וכך ראוי להיות מנהג איש הישראלי. שתקף בבוקר בהקיצו משנתו, מיד כשיפתח את עיניו קודם שיעשה שום דבר, להזכיר את עצמו באלמה דעתי. וזה הזיכרון בכלליות. הוא נותן פה תרגיל קל ליישום, שאומר לנו מה לעשות, מתי לעשות ואיך לעשות. התרגיל הרוחני הראשון על הבוקר, לפני אמירת מודה אני. כידוע, שאנחנו פועלים דרך מחשבה, דיבור ומעשה. אז אצל חסידים יש מחשבה, דיבור ומעשה אחרונים לפני השינה, ויש מחשבה, דיבור ומעשה ראשונים מיד כשקמים בבוקר. לפני השינה זה הולך מעשה, דיבור ומחשבה. מעשה, זה לא חובה, אני אספר את החסידים, המעשה זה מכינים כלי נטילת ידיים ליד המיטה, זה המעשה. הדיבור זה קריאת שמע על המיטה, אם זוכרים מתוך הכתוב זה לקרוא מתוך הכתוב זה מעלה, והמחשבה, אבל שם טוב אמר לפני השינה לערער בפסוק, לומר אותו ולערער בו, הוודאי שמו כן תהילתו. נזמין אתכם שכל אחד ואחת יחפש מה המשמעות של הפסוק הזה. הוודאי, מלשון ודאות, הוודאי שמו כן תהילתו. אז זה מעשה, דיבור ומחשבה. כשקמים בבוקר, אז זה מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, זה מה שאומר לנו פה רבי נחמן, להיזכר, קודם שיעשה שום דבר, יזכיר את עצמו תקף באלמה דעתי. טוב, זה בכלל משפט מעודד כזה לבטלנים. קודם שיעשה שום דבר. לפני שאנחנו נכנסים לעשיית הכלום, קודם שיעשה שום דבר. ומי שמתכנה לעשות שום דבר, אז יש פה המלצה למשהו שקודם לכם. אוי תתה. קודם שיעשה שום דבר. מי זכה לאחרונה לעשות שום דבר? יש לא לעשות שום דבר, ויש לעשות שום דבר. גם במעשה משבעה קבצנים, שכל אחד מעלה שם זיכרון מימים עברו, אז אחד אומר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מהעץ, שזה הכוונה שחתכו את חבל הטבור, וככה אחד אחרי השני, כל אחד נזכר בדבר פנימי ופנימי יותר, עד שהאחרון אומר, איך גידנקט גורניש, ואני זוכר כלום. שהוא זוכר מימד כזה לפני שמש לא היה שם כלום לגמרי. שתקף בבוקר בהקיצו משנתו מיד שיפתח את עיניו, קודם שיעשה שום דבר יזכיר את עצמו תקף באלמה דעתי. אז עדיין אפשר להוציא מפה פרטים, כי הוא אומר כשיפתח את עיניו לפני שיעשה שום דבר. זאת אומרת יש לפעמים גם שלב שאנחנו עוד קצת מנמנמים, מעיניים סגורות, הוא אומר יפתח את עיניו לפני שיעשה כל דבר אחר, להיזכר באלמה דעתי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? בעצם אומר רבי נחמן, זה גם לא להשתעבד לתוך המציאות הזו שאותה אנחנו פוגשים. יש משהו מעבר. זה כמו שבן אדם נוסע נסיעה ארוכה ברכבת, אומר לו, כל פעם כשאתה מתעורר, תיזכר שזה רק נסיעה ברכבת, וזה לא עולם ה... לא... יש משהו אחרי הנסיעה הזאת. וזה זיכרון בכלליות. ואחר כך, צריך להמשיך הזיכרון בפרטיות. אז פה הוא לא אומר את זה רק, מה שאמרנו, מחשבה, דיבור, מעשה, אז המחשבה זה להיזכר בעולם הבא. ותנסו לראות מה זה מעלה בתוככם. לקום בבוקר, מיד אחרי שפוקחים את העיניים, להיזכר בעולם הבא. שיש עולם מעבר למציאות שאותה אני פוגש. זה כבר שיהיה לנו קשר תודעתי עם המימד הזה. לא להישאב רק למימד המוכר. והדבר השני זה אמירת מודה אני, והדבר השלישי זה הנטילת ידיים של בוקר. אחרי זה, אומר רבי נחמן, ואחר כך צריך להמשיך הזיכרון בפרטיות, דהיינו שיגדיל דעתו בכל מחשבה, דיבור ומעשה. הוא להסתכל, הוא להתבונן היטב על כל הסיבות והעניינים שהשם יתברך מזמין לו ומגלגל עמו בכל יום ויום. כל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה משונה מחברו, וצריך שתדע שהשם יתברך מצמצם מלכותו מאין סוף אין תכלית עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שאדם עומד עליו. הוא מזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום ולפי המקום ולפי האדם, ומלביש לו בזרם עזים כדי לקרבו לעבודתו. בכן, צריך להסתכל על כל זה, להגדיל דעתו וזכרו, להבין הרמזים ששם יתברך מרמז לו בהם, להתקרב אליו בכל פעם, מכל מקום שהוא. אז פה חסידים היו אומרים שהדגש הוא שזה לקרבות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתבונן בכל מיני רמזים שקורים לנו, התרחשויות ולפרש אותם, רק יש כלל אחד, שהכלל הזה חייב להיות עקבי, שכל מה שקורה זה תמיד נדרש לחיוב. נדרש לחיוב במובן של קרבה, של התקרבות. התקרבות לעצמי, התקרבות לאלוקיי, ולא פירוד ולא דחייה. כי יש אנשים שהם יודעים לפענח כל מיני רמזים, שהמשותף לכל הרמזים הללו, זה ששם תמיד נגדי. ברגע ש... קראו לזה רגישות יתר או פגיעות יתר, ופה אנחנו אומרים שאת כל הרמזים רק על דרך החיוב, רק על דרך העידוד וההתקרבות. ואז אם בן אדם זוכל, הוא ממש מקבל השראה, כי זה בעצם יש פה הרבה יצירתיות. כי לדרוש את זה על דרך השלילה, שם לא צריך יצירתיות, זה יש איזשהו כוח בתוכנו, שעושה את זה באופן טבעי. רק מכל התרחשות לדרוש אותה לחיוב, זה נפלא. כמובן שאם עושים את זה כל הזמן, זה מאוד מעייף. רבי נחמן רוצה להגיד, כתפיסה כזו שבן אדם ילמד לראות את ההתרחשויות היומיומיות שהוא פוגש, שאין בזה סתם. זה התרחשויות שהוא פוגש אותן בשביל להוציא מהם טוב איך לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ולהתקרב אליו. דיברנו פעם באחד השיעורים שהשורש בורא זה גם שורש ברא, יש בזה בריאה, בריאות, ברואים. זה בריאות. במשמעות של המציאות המתוקנת זה שבן אדם קרוב לבורא, לבריאה, לבריאות ולבריאות. מה הכוונה? מה זה כל המשחק מילים הללו? טוב, אני שמח לבשר על בואו של השיעול השנתי. גם ברוך יהיה, גם זה רמזים רק לקרבות. רק על דרך החיוב. חיים לחיים. אז קשר עם הבורא אנחנו מבינים. קשר עם הבריאה זה היכולת להסתכל בכל דבר שאנחנו פוגשים. לא להתעלם מהבריאה. לפעמים יכולים להיות בני אדם שהם לא פוגשים בכלל את הבריאה. כביכול מתעלמים מנוכחותו של הבורא בבריאה. וזה לפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך כל המימדים הללו. בריאה. אחרי זה יש גם קשר עם הבריאות. מה העניינה של הבריאות? כשבן אדם מטפח את בריאותו ממקום של להרבות בכבוד השם, כל דבר שיש בו שלמות והרמוניה ואיזון, כמובן שאותו בן אדם, אם הוא אינו חש בטוב, זה גם הוא רואה את זה כרמזים לקרבו. רק יש יותר ערך לקיומה של הבריאות הטובה. עומד הרבה יותר להעריך ולהוקיר את זה. בקשר עם הבריאות, מה קורה שם בקשר עם הבריאות? בקשר עם הבריאות יש קשר עם הבריאות בכל אחד, הוא נושא איתו נקודת אלוקות שאין בחברו. וכשאני פוגש כל אחד ומנסה לראות מה אני יכול ללמוד ממנו, מה הוא יכול לחדש לי, לנסות להסתכל בו בנקודה האלוקית שבו, אז משהו נפלא מתרחב בתוך חיינו. וכמה שאנחנו שמים לב למקום הזה של בורא, בריאה, בריאות וברואים, אז יש גם ערך הרבה יותר גדול למציאות שלנו. זאת אומרת, שאימא קוראת לזה הכרה לקיום. בן אדם מסתכל על עצמו כעל דבר כל כך אצילי, השם יתברך נותן לו חיים, השם יתברך נותן לו קיום. והוא האדם היחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לו אחריות מלאה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש בני בית שאנחנו יכולים להועיל להם ולהיטיב איתם. והאחריות שלנו עליהם היא לפחות לא ב-100% מוחלטת, כמו שזה אחריות עלינו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לבחור, לבחור לנשום, לבחור לכבד את בריאתנו. הייתה אסכולה בשיטת המוסר בסלבודקה, שם מאוד דיברו על כבוד האדם. כבוד האדם, דיברו על האדם בעיקר, זאת אומרת שכמה האדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והם הדגישו שם את הטיפוח, גם של הבחורי ישיבות, להתלבש יפה, שאדם יהיה בטיפוח משום כבוד האדם. זה מה שהיה דרך שיטה ואסכולה. סיפר לי אחד מהתלמידים, נשיבת חברון שיש בגבעת מרדכי בירושלים, היא באסכולה הזו של סלבודקה, שמאוד הדגישו את העניין הזה של כבוד האדם. אבל סיפר לי שראש הישיבה קראו לו רב שמחה זיסל ברוידה, זצ"ל. הוא היה נותן שיחה בראש השנה, פעמיים בשנה היה נותן שיחת מוסר. כי כל השנה היה משגיח מיוחד בישיבה, דמות רוחנית שזה היה תפקידו, קראו לו רב מאיר חודש. כשכותבים את זה, זה נקרא מאיר חדש. אבל בהגה אשכנזית זה לא סתם רבי מאיר חדש. רב מאיר חודש, הוא היה דמות. וראש הישיבה שהיה נותן שיעור בלמדנות, רב שמחה זיסל ברוידה, הוא פעמיים בשנה היה בראש השנה ובשבועות נותן שיחה לבחורים, וזה היה אירוע מרגש. היה נותן את זה בספרייה. אז הוא סיפר שיש גמרא בנדרים, שאני חושב ששמעון הצדיק אומר שהוא לא היה אוכל מאשם נזיר. כתוב שנזיר, אחרי שהוא מפר את הנדר שלו, נזיר אמור לגדל את שערו, וכשהוא מסתפר, אז הוא מביא גם קורבן, ואוכלים מהקורבן הזה. אז יש סיפור מפורסם בגמרא על איזשהו נזיר שבא להסתפר, להפר את הנזירות שלו ולהקריב קורבן. והגמרא שם שואל אותו, שמעון צדיק, מה ראית לגלח את שערך? אז הוא אמר לו שהוא הסתכל פעם בבבואה שלו במים, הוא כנראה היה מאוד יפה, ופרחז עליו יצרו, מה שסיפר לי אותו תלמיד, שכשהוא נתן את השיחה רב שמחה זיסל ברוידה, אז הוא אמר, הוא סיפר את הסיפור הזה, שמגיע אותו נזיר, שיש תיאור בגמרא שממש טלטלה וסדורים, שהוא מאוד יפה. וכשפונה אליו שמעון הצדיק, הוא שואל אותו, מה ראית לגלח שערך? לפני ההמשך, זאת אומרת, בדרך כלל כשמזכירים את הסיפור הזה, מזכירים את זה בעיקר כלפי ההמשך. ואותו רב שמחה זיסל ברוידה, הוא הזכיר את הסיפור רק בקטע הראשון. יש לך שיער כל כך יפה, למה אתה הולך להסתפר? הוא אמר שבראש השנה, זה השיחה שהוא נתן לנו, אתה כל כך יפה, אתה כל כך אצילי, אתה כל כך מיוחד. מה גורם לך לפגוע בזה? אחרי זה זה כבר הסיפור התלמודי המוכר. אבל הוא רצה להראות לי מה זה היה שיטת סלבודקה, שבראש השנה ראש הישיבה מזכיר להם את גדלות האדם. אתה כל כך יפה, אתה כל כך מיוחד. וזה ממקום של כבוד השם. זאת אומרת, הזכרנו את זה פה בהקשר של בורא בריאה, בריאות וברואים. שלטפח את בריאתך זה לא נפרדות, זה לא אגו, זה כבוד השם. אז וואו, אותו תלמיד, זה עושה לך מחשבות לגדל שיער? כן. זה באמת לא מתאים, לא זה מה שהיינו מצפים מראש ישיבה ליטאי לתת כזאת דרשה. זה היה בשבילי ממש סיפור קסום, רק זה מסוג הסיפורים שלא בכל מקום אני יכול לספר אותם ברבים, שהוא ככה, והוא תיאר לי את זה ב... איך הראש הישיבה מרחיב במילים. אז הוא ראה שאני מתלהב מהסיפור הזה, שאני לפחות מעריך אותו מאוד. אז הוא אמר שהיה גם בישיבה שם ראש ישיבה שקראו לו רב מוישה חברוני. וכשהוא נפטר, אז אחד החברים שלו, שגם כן היה כבר ישיש, אב בית דין ברחובות, קראו לו רב זבולון גראז, הוא בא להספיד אותו. אז הוא אומר... ובקהל ישבה אלמנתו של אותו ראש ישיבה, רב מוישה חברוני. אז הוא אומר, איך הוא הספיד אותו? אז הוא סיפר כך, הוא אומר, כשהיינו בחורים צעירים, אז לראש הישיבה שלנו, הם למדו בחברון, באותה ישיבה לפני עשרות שנים, כל הדמיות האלה, לראש הישיבה הייתה בת, רוחלה, היא הייתה כל כך יפה, ואנחנו הבחורים, כל אחד היה את החרוץ מי, מי יזכה ברוחלה? ומי זכה ברוחלה? מוישה לחברוני. ולא היה מישהו שיותר הגיע לו רוחלה כמו מוישה לשלנו. זה היה ההספד שלו על ראש הישיבה שנפטר. אז הסתכלתי עליו בתמיהה, איזה מין הספד זה, כאילו, גם כשניסיתי לה... הוא אומר, תראה, ישבה על מנתו בקהל, והוא רצה ממש יעודד אותה להחמיל על הימים. מי זכה ברוחלה? מוישלה. זה, לא תראו בשום מקום מוישלה. כתוב הרב, הגאון, הגדול, רבי מוישה חברוני, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה היה... רצה לתאר לי... מה? שתפו בחיוכים שאני אוכל... אז מה זה התור הארוך הזה, את יודעת? זכר צדיק וקדוש לברכה. בחיי העולם הבא. יש סיפור על בעל התניא. הכל רמזים כדי לקרבו. בעל התניא אמר שאומרים תארים מופלגים על בן אדם אחרי פטירתו זה לא טוב זה לא מועיל לנשמה. היו הרבה צדיקים, למשל הרב קוק עליו השלום, שהיה צדיק יסוד עולם, ביקש שיכתבו על קברו רק את המילה הרב, כי בכל זאת היה רבה של ארץ ישראל, וזהו. אני חושב גם שהוא ביקש שכתבו זל ולא זצל. על זה אני לא יכול להיות בטוח. זה שכתוב רק הרב בלי עוד תארים. פה נתמן הרב אברהם יצחק הכהן. אם כי אצל הרב קוק יש לו, יש סמליות בתאריכים של חייו, וזה מופיע שם על המצבה. הרב קוק עלה לארץ ישראל בכ"ח באייר. אחרי זה הוא עלה לירושלים בג' באלול, לעבור לגור בירושלים. ושני התאריכים האלה הפכו אחרי זה משמעותיים. ביום שהוא עלה לארץ בכ"ח באייר, אז בכ"ח באייר שוחררה ירושלים, וביום שהוא עלה לירושלים בג' באלול, זה יום שהוא נפטר, כמה שנים אחר כך. אז שני התאריכים האלו, כ"ח באייר וג' באלול, מוזכרים על על מצבתו. התחלתי לומר שבעל התניא פעם אמר לאחד התלמידים שבו הלכו לבית קברות לאיזה מצבה עם פטישים, והם שברו שם איזה מצבה. אז בעל התניא אמר שזה אחד מתלמידיו שהתגלה אליו ומאוד ביקש ממנו, אומר שהוא כבר הגיע למקום טוב בעולם הנשמות, והדבר היחיד שמעכב אותו זה התארים הלא מדויקים שהיו על המצבה, התארים מופרזים. הוא התחנן לפניו שישבור את המצבה הזו, שלא, כביכול שלא יישאר רשימו של שקר בתוך ה, בתוך ה, בתוך המציאות. זה, מעניין שהתחלנו עם עפרון החיתי במובן הזה של שבן אדם נמצא במקום נפלא מאוד והוא לא לומד להעריך אותו כחברון, אחרי זה הגענו לדבר על ישיבת חברון, בעניין ששם דיברו על העניין הזה של כבוד האדם, האדם בעיקר, וכמה שבן אדם מודע לזה הרבה פעמים, זה עצמו כבוד השם, זה עצמו ה... כן. אתה רואה שעדיין אנחנו זוכים לדבר מעפרון. זכות זה שכל מי שנכתב בתורה, גם כשקלקל מעשיו, עצם זה שהוא, שהוא חלק מלימוד התורה, אז הוא זוכים עדיין, כן, יש לו זכות שזוכים לדבר ממנו. עכשיו אני קורא עוד פסקה מתורה נ"ד. עכשיו, בכן צריך להסתכל על כל זה, להגדיל דעתו ושכלו, להבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בהם להתקרב אליו בכל פעם, מכל מקום שהוא. כי בכל העניינים ובכל המלאכות ובכל המסע ומתן ובכל הדברים שבעולם שהשם יתברך מזמין לאדם בכל יום ויום, בכולם יש בהם רמזים פרטיים כנ"ל. וצריך להגדיל דעתו ולהסתכל על זה היטב, להבין רמיזותיו של השם יתברך. אתם מתארים לעצמכם שהנחיה כזו היא יכולה גם להוביל להפרת איזון, שבן אדם כל דבר שיקרה לו הוא יתחיל מיד לפרש את זה. שאנשים נוסע לפניהם רכב, עושים גימטריה של המספר רכב. מישהו מתקשר אליהם, חשבים את הצירוף של הספרות, של הנומרולוגיה, של מי שהתקשר. אז תראו, מה נאמר בפסקה השנייה? צריך להיזהר, לצמצם דעתו, שלא יעמיק מחשבתו בזה יותר מדי. ככה פשטות. שלא יצא מגבול הקדושה. דהיינו שלא תשתת מחשבתו על ידי זה לחקירות ובלבולים, רק לפי שכל האנושי שלו כן יגדיל דעתו מחשבתו בזה, וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו. עכשיו, כי כתוצאה מזה יש הרבה אנשים שהמדמה שלהם לא מבורר, והם לוקחים את זה למקום שלילי. אז כמה, ואז רבי נחן אומר, הרי כל העניין פה זה לשמור על הזיכרון. לשמור על הזיכרון עם כל השלכותיו החיוביות, אז הוא מוסיף אחרי זה עוד שני טיפים מאוד משמעותיים. עניין אחד אומר, כמה שבן אדם שומר את עצמו מלשון הרע, אז המדמה שלו יהיה יותר מבורר, וממילא גם הזיכרון שלו יותר טוב, ולשמוע כלי זמר ממנגן כשר. העבודה הזאת עם המוזיקה, כי המוזיקה ממש יכולה לפעמים לשנות את כל המצב התודעתי של בן אדם. אנחנו רואים את זה גם אצל שאול המלך, שהוא לפעמים במצב רוח לא טוב, את מי הוא מבקש שינגן לו? לדוד. זה ממש משנה לו את המצב רוח, עד שהוא חטף את הג'נון על דוד, שזה בשלב זה לא הרב. זה כבר לא הרב לאוזניו. מה זה לא כזה היה, מה?
היה לו זכות אבות.
רגע. איך שאול נקרא על ידי דוד, כשדוד שומע שהוא נהרג בהקרב בגלבוע? איך דוד מכנה אותו? משיח השם.
שרצח 400 כהנים, כי הם הפילו את דוד בחיים
שלו. כל, אני אומר, כל מה שנאמר על שאול, חז"ל אומרים שהוא היה משיח השם. מדרש תנחומה על פרשת תצווה? תודה רבה. תודה רבה לסבא של שאול שהדליק מנורות לאנשים שהלכו בדרכים. של שאול רואים תופעה מעניינת, שלכתחילה הוא לא רצה את המלוכה. ואחרי שהוא כבר מקבל את המלוכה, קשה להשתחרר ממנה. אז זה בכלל רואים יש הרבה אנשים שאם יציעו להם איזה שררה, הם יוותרו עליה. אחרי זה בוא נאמר שמסיבה כלשהי הם בכל זאת לקחו את השררה, אחרי זה כבר מאוד מאוד קשה להשתחרר מאותה שרה. זה מה שאמרה אשת רבי אלעזר בן עזריה, שרצו למנות את בעלה לנשיא, אחרי שהדיחו את רבן גמליאל מן הנשיאות, אז הוא בא להתייעץ איתה. הדבר הכי טבעי שהיא תגיד לו כן, כי היא תהיה הגברת הראשונה. הוא יהיה נשיא, תהיה אשת הנשיא. אז היא אמרה לו, תדע לך, יום אחד הם ידיחו אותך, כמו שהם ידיחו את רבן גמליאל. מה המשמעות של זה? שיהיה לך צער. זאת אומרת שאתה תצטער על היום שמינו אותך. רואים לפעמים בן אדם קיבל איזה שררה, שמבחינתו זה היה הדבר הכי שמח בחיים שלו, ואחרי זה זה הביא אותו ממש למקום שהוא מצטער על היום שהוא נבחר לשררה הזאת. ואז הוא אמר למשל, אמר, יש פתגם עממי שאם בן אדם יש לו כוס קריסטל, כבר בתקופת חז"ל היה קריסטל, וקריסטל טבעו להישבר, אז יש אנשים שיגידו, לא נשתמש בזה בכלל, נשים את זה בבוידין, כמנהג פולין. עושים דברים לדורות הבאים, סכומים וכל מיני דברים, מר סרוויסים ו... אולי יבוא מישהו שיוכל ליהנות מהם. בתקופת חז"ל, אז היה משפט שמשתמשים עם הכוס הזו עד שהיא נשברת. זאת אומרת ש... אני בכלל חושב שאם כל פעם יש איזה כלי מיוחד שאנחנו לא כדאי להשתמש בו כי חבל עליו שישבר, אז אדרבה, זה אומר שהוא... זה כל כך יפה להשתמש בכלי יוקרתי ויפה על מנת זה שיום אחד הוא יישבר. לא מעודדים את שבירתו, רק יודעים ששמחים בו כל עוד הוא... ברגע שהוא אמר לאשתו את המשפט הזה, שמשתמשים עם הכוס עד שהיא נשברת, היא אמרה לו, לך על זה. היא אמרה לו, אם אתה יש לך את ההבנה הזאת שלא להיאחז בזה, כי זה לא שהיא נגד אחיזות. היא בעצם אומרת לו, אתה הולך לסבול, אתה... הדבר הזה שיכול להביא לך נחת, זה הדבר שיכול להביא לך צער. אותו דבר בעצמו. אבל ברגע שהוא אמר, אני אהיה עם זה כל עוד זה יהיה, וברגע שיגמר זמנו, ייגמר זמנו. וכשבן אדם נמצא בתפיסה הזאת, אז הוא... הוא באמת פנוי לחיות. אצל רב אושר, באחד הסיפורים הכי שקשה להקל בספר שלו, זה על שהוא יוצא פעם, הוא היה סוחר בזהב בתכשיטים, הוא קנה בנצרת, נסע למירון ובדרך קנה מזוודה מלאה בתכשיטים יקרים וזהב, ובמירון גנבו לו את זה אצל רבי שמעון. הוא ביקש מישהו שישמור לו על זה וגנבו לו את זה. וסיפר אותו בן אדם שהיה איתו, ועוד לקח הלוואות רב אושר בשביל זה. שאחרי שלקחו לו את זה, הם חיפשו כמובן, זה הם לא התעצלו, אבל ברגע שהוא הבין שזה באמת נגנב, הוא יותר לא דיבר על זה אף פעם. הוא היה ממש רואה מה זה את נקודת האמונה שלו. ורואים שרב אושר היה טיפוס, זה לא טיפוס של אמונה שלא עושה כלום, כי עצם זה שהוא סוחר, הוא עוסק במסחר, והוא קונה דברים, מוכר דברים, הייתה לו חנות בנחלת שיבה, הוא פעל, אבל הוא ידע להתמודד עם החוויה הזאת שפתאום. נזכר את הסיפורים שאני אוסף על רב אושר, אז שבוע שעבר בא לשיעור בירושלים, איפה שאני למד ימים, מישהי שאמרה לי שהייתה אצלו עשרות פעמים, והיא סיפרה שחברה קרובה שלה, היה לה בן יחיד ש... נפטר מאיזה חיידק בגיל הנאורים, והיא כל כך הייתה שבורה מזה, היא חצי שנה הייתה בדיכאון, לא תפקדה. והיא באה לרב אושר לבקש שיתפלל עליה משהו, ורב אושר שמע את הבקשה שלה והתחיל לצחוק. אז היא חשבה, אתם יודעים, זה לא נעים שבאים לצדיק ובמקום לענות הוא צוחק. והשמה שלו שהיה שם בחדר רואה את רב אושר צוחק, זה היה צחוק מדבר, גם הוא צחק. השמש צחק, ואז רב אושר צוחק יותר, הוא צוחק יותר והוא צוחק. נהיה, אומר, ככה חצי שעה, היא יושבת בשוק, ורב אושר מתגלגל מצחוק, והוא עוד יותר צוחק, וככה כמו... אחרי חצי שעה של צחוק ככה בלתי פוסק שם בחדר, אז רב אושר מסמן לה שכבר... שזה הסתיימה הפגישה, שאחרים יוכלו להיכנס לחדר. אומרת, אני לא הבנתי מה היה בפגישה המוזרה הזו שרב אושר והשמה שלו צחקו כל הזמן, רק מאז אל עולם לא חזר הדיכאון. באותו יום יצאתי משם, הרגשתי רפואה שלמה. וכשהיא סיפרה לי את זה שבוע שעבר, אותה אחת אמרה שעברו מאז 20 שנה בלי שהדיכאון חזר. סיפור כזה, יש בו גם את ההיבטים האנושיים, לחשוב על על החוויה תוך כדי שהוא צוחק, מה היא חושבת לעצמו, מה הוא מזלזל בי, רק היא ידע מזה רב אושר, ידע שאם הוא, יש לו את הצחוק המיוחד תוך כזה, היא לא הבינה מה קורה, זה גם היה קשה לה. אבל היה שם, מה? ניקה לה את הנשמה. עד כאן להיום, יהי רצון שנזכה להשתעל, אני אומר את זה באותו הקשר, שכמו שאמרנו שהכלי קריסטל שהיה בסיפור על רבי אלעזר בן עזריה, להשתמש בו, עד שאפשר להשתמש בו. רק בדרך כלל כשבכל זאת מגיעים למקום שבו בן אדם אמור לדבר, הוא משתעל במקום לדבר, גם בזה לראות רמזים כדי לקרבו לעבודתו. השיטה הזאת, למרות שאמרתי עד כאן, אני אולי עוד אוסיף נקודה אחת, השיטה הזאת שמכל דבר לראות רמז בעבודת השם, זה שיטה של הבעל שם טוב. רבי נחן הופך את זה לקטע מובנה, של להעמיק ברמזים הללו. כביכול, אומר, תבין כמה אתה חשוב שהקדוש ברוך הוא שולח לך בכל יום רמזים על פי מחשבה, דיבור ומעשה, כי בכל הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו למקום שבו אתה נמצא. רק הפרט הזה, שזה תמיד רמזים חיוביים, יש הרבה אנשים שאת זה הם שוכחים כשהם קוראים את הטקסט הזה. כי בן אדם בדיכאון שלו, במדמה הלא מבורר שלו, יכול לקחת כל מיני רמזים לכל אותו, זה תמיד חיוביים, וזה תמיד רמזים להוסיף טוב. וגם להראות כמה שאתה טוב. זה לא ביקורת. אתה כן יכול לראות דברים לתקן, דברים לדייק, דברים להוסיף עליהם. שנזכה שעד לפגישתנו הבאה יהיה כל כך הרבה גשם. שאפילו האוהל יהיה לו קשה פה מול ה... ריבוי הגשמים שיהיו, למרות שהעונה כבר מאוחרת, אבל עדיין יש כמה סוגי גשמים. יש גשם לחקלאות שכל שבוע שעובר, אז יש דברים שכבר הגשם לא יעיל עבורה. אבל מבחינת השפע הכללי של מילוי מאגרי התאום, וגם אמרנו בשם רבי נחמן שבזמן ירידת הגשמים, השפע של כל הבריאה מתחדש. לא רק השפע כביכול ששייך ישירות לגשם, שזה השקיה לחקלאות, או אולי תיאור האוויר, או המילוי של אקוויפר ההר. אנחנו אומרים שבירידת הגשמים, השפע של הבריאה כולה מתעצם ומתחדש. אז עם אלה גם עצירת גשמים, זה לא רק במימד של חקלאות ושל מאגרי המים. עצירת גשמים זה אומר שהשפע של הבריאה כולה, משהו שם נעצר. בזאת השם שמפה זה ייפתח לכל העולם. יש סיפור שבתקופת הבעל שם טוב היה גם בצורת חזקה, ועשו תפילה כזו, והיה שם יהודי שהתפלל בכוונה גדולה וצעק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, אז אחרי זה ירדו גשמים, אבל שם טוב הרגיש שהיהודי הזה פעל בתמימות שלו פעולה טובה. אז הוא שאל אותו, מה כיוונת במילים ועצר את השמיים ולא יהיה מטר? הוא ראה שאת המילים הללו אומר בהתלהבות גדולה. הפירוש הפשוט שלהם זה חס ושלום, זה סיטואציה של דין. שהקדוש ברוך הוא יצור את השמיים ולא יהיה מטר. אז הוא אמר שהוא היה יהודי פשוט, בקושי הבין את המילים. הוא אמר, ועצר את השמיים כמו לייצור שמן. הקדוש ברוך הוא יסחוט את העננים ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, לא יישאר מטר בשמיים בעננים. הכל, שהוא צעק, יעצר את השמיים ולא יהיה מטר, הפוך לגמרי מהפשט. הקדוש ברוך הוא יסחט את העננים ולא יהיה מטר בשמיים, כי הכל ירד על הארץ, והתפילה התמימה הזאת פעלה את פעולתה. אז יכול להיות שגם אפשר לכוון את זה לא מתוך התחכמות, שזה עוד ביאור למילים הקדושות הללו, שזה כמובן אינו פשט ולא מדמה להיות פשט. רק התמימות הזו, מה זה בעצם אומר תמימות? זה תמימות שהשם שומע תפילת עמו ישראל ברחמים. אז בברכת ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. לחיים לחיים. וכל התרגילים שדיברנו על הגשמים בפעמים הקודמות יהיו תקפים גם לגשמים הקרובים. אתה זוכר מה היה התרגיל? מה? ללכת, לא לרוץ.